אתמול עסקנו בשני הסימנים הראשונים, שניים שלושה, בעצם קדש ורחץ. והרב אמר לנו, ביאר לנו את שני הסימנים, קדש אמור על הקידוש, שבזה אנחנו פותחים את סדר ההגדה של פסח. אומר הרב שהכוח של כל יחיד ויחיד מישראל לקדש את היום הוא נובע מיציאת מצרים. מהיותנו יוצאים לחירות בעת שיצאנו ממצרים, והחירות הזאת היא חירות מלאה אישית. לא רק כלל ישראל יצא ממצרים, נשתחרר מעול עבדות מצרים, אלא גם כל אחד ואחד הוא נעשה בן חורין ולא משועבד לכללות באופן כזה שאין לו עצמיות, אלא החירות בישראל היא חירות גם פרטית, גם אישית, גם כלל ישראל וגם כל אחד ואחד. ומכוח זה ומכוח הבחירה האלוקית שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את המלת הקדושה שהולכת ומתפשטת לכל אחד ואחד, כי המילה בחר בנו מכל העמים, זאת אומרת כעם, הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, כעם קדוש, אבל לא רק עם, אלא כל יחיד ויחיד יש בו את המעלה הזאת שיש לעם ישראל, ומכוח זה היכולת לקדש את היום. זה עניינם של כל קדושת הזמנים כמובן. הוא ממשיך הרב ומסביר מאוחץ קרפס, מתבונן שבעצם האכילה הזאת היא אכילה שעניינה לעורר את התיאבון. וגם איך היא נעשית, באיזה צורה היא נעשית, לוקחים ירק, מטבילים את זה במשקה ואוכלים ביחד, כלומר ירק טבול במשקה, שמחייב כמובן רחיצה מקודם. הירק טבול במשקה פירושו של דבר בוננות בשני הצדדים הללו, מה עניינו של המאכל לעומת המשקה. המאכל הוא עיקר הדבר שנותן לאדם את הכוחות, בונה בתוכו את הכוחות החסרים, מחזק את הגוף. המשקה יותר עניינו אמצעי, כאילו להעביר את החלקים ממקום למקום, בעיקר אם משקה הוא, כן, הוא חסר דברים מזינים. זאת אומרת שיש אמצעי ויש מטרה. והרב מתבונן איתנו להתבונן שלפעמים המטרה בעצמה היא מסולפת ואז היא מביאה לידי כל מיני תוצאות שליליות. לפעמים המטרה היא כן טובה, כן חיובית, אבל האמצעים הם לא מושלמים. הקדוש ברוך הוא תובע שגם האמצעים יהיו בתארתם וזקים ונקיים מכל צד שיש בו איזה שלילה. שהקדוש ברוך הוא שונא גזל בעולה, להביא עולה בגזל, וגם הדרך להביא את העולה צריכה להיות בתארה ובשלימות. אם כן, צריך לתהר את המטרה, שתהיה מטרה עליונה, שאיפות גדולות, קדושות, וגם האמצעים. הם צריכים להיות בכל מלוא שלימותם. גם האכילה הזאת שעניינה לגרור ועורר את התיאבון, יש בה איזה בחינה של הדרך הזאת של אמצעים. ונשאלת השאלה, האם זה נכון לאכול אוכל שמעורר את התיאבון? האם זאת הדרך לגרות את הגוף שירצה להיות תאב לאכילה, שלכאורה עניינה של האכילה הוא צד של הכרח. אדם צריך להתרומם מצורכי הגוף, עושה את כל, מקיים אותם, אבל רק באופן הכרחי ולא עיקרי. והתשובה לכך תלוי באיזה מדרגה אדם נמצא. כשאדם נמצא במדרגה עליונה, אז כל מעשיו יכולים להיות מעשים שמשרתים את הקודש. והאכילה בהרחבה ומתוך תיאבון, היא יכולה גם להעלות אותו מבחינה רוחנית. כשאדם נמצא במדרגה נמוכה, הוא צריך לצמצם את האכילתו עד כמה שאפשר, כדי שלא תגרור אותו לנטיות נמוכות שמגושמות. אנחנו בליל הסדר נמצאים במדרגה מיוחדת במינה, מציינים את המגמה היותר עליונה שלנו, של לקדש את כל המציאות, את המטרה, את האמצעים, את הכל ביחד, ולכן דווקא בליל הסדר יש עניין מיוחד לפתוח באכילה שמעוררת את התיאבון, אכילה שהיא מורכבת ממטרה ואמצעים, שזה עניינו של הטיבול, והיא מביאה אותנו כמובן למדרגות עליונות. כאן הרב מוסיף עוד נקודה, שבמצרים, כשהיינו תחת שעבוד מצרים, ירדנו מאוד מאוד מבחינה רוחנית, עד כדי כך שכל מעיינינו והנטיות הנמוכות שלנו התפתחו מאוד מאוד, זכרנו את הדגה שנאכל במצרים, את הבצלים, השומים וכו', מין איזה זיכרון של מה זוכרים ממצרים, זכרנו את האוכל המגרה הזה, הטעים הזה, המענג הזה, לכאורה צד מאוד מאוד נמוך. אבל, אומר הרב, כל דבר שעברנו היה לו תפקיד. וזה שפיתחנו אז את התכונה הזאת, את נטיות הנפש האלה לאכילה כזאת, מגרה, מענגת, זה בעצם הכנה לימים גדולים. לימים שבהם אנחנו, המגמה שלנו תהיה מגמה של קודש, מגמה עליונה, וכל האכילות, גם הנמוכות, גם היותר מגושמות כביכול, הן תהיינה כולן מקושרות עם עבודת השם השלמה. שעבודת השם השלמה צריכה להתפשט על כל כוחות הנפש, גם המתרחבים אל כל הצדדים הנמוכים, גם אותם לרומם. הוא מזכיר כשישראל כובשים את ארץ ישראל, בשעת הכיבוש עצמו, שמגיעים בעצם לאיזו מדרגה של שיא, של חיבור בין ישראל ובין הארץ, אז הותרו לאכול גם מאכלות אסורות. קטלה דחזירה, גם יש מפרשים שזה כיפשוט, או של אוכל של מסר חזיר, גם פירושים אחרים. בפשטות, ההבנה היא שבשעת מלחמה יש להתיר את כל הדברים הללו, כי אפשר בשעת מלחמה לדקדק באוכל כשר, אבל הרב מעמיק את זה, והרב אומר, בשעה שמלחמה לארץ ישראל, מתעלים במדרגה כל כך עליונה, שיכולים לרומם גם את הצדדים הכי נמוכים, הכי מגושמים, שיש בהם הצדדים האלה, צדדים של איסור, אבל מתוך מדרגה מאוד מאוד עליונה של קדושה, אפשר גם את הכוחות הללו להעלות ממדרגתם. זאת אומרת, המגמה היותר עליונה והיותר שלמה, זה לרומם את כל כוחות החיים. זה היה קדש וחץ. וכעת אנחנו הולכים ליחץ, והרב ממשיך באותו קו עקרוני שבו מסביר הלאה, יחץ. אנחנו לוקחים את המצה האמצעית, חוצים אותה לשניים, ומצפינים חלק אחד לאפיקומן, שזה זכר לקורבן פסח, וחלק האחד הוא לברכת אכילת מצה שנאכל בתחילת הארוחה. קורבן פסח בעצם מעניינו לאכול על הסובה, כבר לא רעבים, כבר לא צריך את האכילה מבחינת הצורך הגופני, זה אכילה של תענוג. לוקחים את הבשר הטעים, וצולים אותו, שים ממנו על האש משהו מיוחד, ואוכלים את זה בשביל תענוג. משום מה, תקנו חכמים לקחת את מצה אחת, ולחצות אותה. אחת, חלק הראשון זה לאכול פרוסה, שאני אוכל פרוסה, כאילו אין לו אפשרות לאכול מאחר לחם שלם, הוא אוכל רק חלק, חלק מלחם, זה האכילה הראשונה. ולעומת זה החצי השני משמש לנו לזכר לאכילה של תענוג, לא אכילה של צורך של הכרח, ואותה מצא. זה בא ללמד אותנו שיש כאן שני שלבים של מציאות, של עבודת השם, שהם צריכים ללכת אחד אחרי השני. בהתחלה, כשאדם עוד לא נמצא במדרגה היותר מושלמת, הוא צריך לצמצם את אכילתו, ולא לאכול בהפרזה, כי כל אכילה היא מושכת אותו לנטיות נמוכות, חומריות, מגושמות. רק כשאדם מתעלה למדרגה העליונה, אז הוא ראוי להרחיב את אכילתו, שהיא ככה גם כן מרחיבה את כוחות החיים, וכוחות החיים המתרחבים הם פונים אל הטוב, אל הגודל, אל הקודש. צריך תמיד לזכור שיש שני החלקים האלה, אנחנו נקרא את הדברים בפנים. יחץ, אחרי התרוממות הנפש למעלת הקדושה, לאותה מעלה שמקדשת גם כן את עצם ההנאה והעונג, המכרת את האכילה לא רק, לא לשם הכרח, שנמלט ממנו לבד, כי אם עוד לדבר טוב, המוסיף גם בינוגו טוב וכבוד, מהנגיע לעולם כבוד ינחלו. מפני שגם העונג הוא מחיה המון כוחות ורגשות, שאינם מתעוררים לתחייה בדרך ההכרח. כלומר, לעונג גם כן יש איזה תפקיד שהוא מחיה, כוחות, רגשות, שלא מתעוררים בדרך ההכרח. נמצא, כמו שההכרח מקיים ומחיה את הנפש בכלל, כן העונג מחיה את הרגשות והכוחות המתרחבים. אלא שבמעמד השפלות וקטנות הערך, ביות הגירעון שבנטייתו הבהמית של האדם בלתי מניח לאותו כוח של הרחבה של הכוחות הגופניים וכל נטיותיה להתעלות, להיות כפי עצם כוח החיים שבהם יותר עולים להתעתר בתעודות חיים ושומרים בחדת השם את גאון תעודתם. כלומר, כשאדם עוד לא נמצא במדרגה הזאת, להיות מכוון את כל הכוחות למעלות עליונות, אלא נמצא במעמד שפלות וקטנות ערך, על כן המוסר הטוב והצדק מורה את הערך של ההכרח והצמצום. כשהוא נמצא במעמד שפלות הוא צריך לצמצם. אבל בעלייתו של האדם בקדושה מושרשת יפה יפה, הבא מהאור הגדול הזורח על בתי נפשו, בהכרה גדולה, עמוקה ואדירה בתוכן החיים ומגמתו. כלומר, כשאדם כן מתעלה למדרגות של קדושה שמושרשת יפה, אז כל רגש בריא גופני שמתעורר לחיים ומתפשט בכוחו, הוא הוספה ליסוד האורה. כלומר, אפילו רגש גופני, מגושם כביכול. אבל כיוון שאדם נמצא במעלה של קדושה, אז כל רגש כזה הוא הוספה ליסוד האורה. השתכללות לבניין העושר, הטוב, היושר והצדק. שעלינו להיות עמו שמחים ומתקדשים על ידו. על כן, אומר הרב, צריך להרשים את היסוד הכפול שבכוח אכילה רצויה. צריך לבטא את הדבר הזה. יש יסוד כפול באכילה. האכילה לתיאבון, אכילת ההכרח הבא מנפש רעיבה, ואכילה על הסובה, אכילה לשם עונג, לשם הרחבת החיים העולה ומתקדשת בהרמת קרן החירות האמיתית, בדעת וברגש ובמעשה. ההתחלקות היא אמנם מוכרחה. כלומר, צריך לחלק את שני החלקים האלה. זה הכרחי. למה? לבל ישכח האדם ביותו מתעלה ומתקדש, שאמנם יש ויש גם בו בעצמו מצבים כאלה שמצידם לא יוכל בכל עת לעלות אל הקודש למעלה הרוממה של אכילת הסובה. כלומר, אדם צריך לדעת, להיזהר. גם אם הוא עלה למדרגה גבוהה, לא תמיד הוא נמצא במדרגה הזאת. וכשהוא לא נמצא במדרגה הזאת, אז הוא לא צריך לאכול אכילה על הסובה, כי אז הוא לא יכול לרמם את הכוחות שלו. וצריך אדם לשמור תמיד את האיזון ותמיד לבחון את עצמו, באיזה מדרגה הוא ומה הוא יכול להרשות לעצמו, ומה נכון לעשות. אף גם זאת ידע, שאף אם מושבו כבר איתן, נגיד שאדם באמת יתעלה למדרגה של קדושה, והוא בעצמו למדרגה מעולה ביותר. והוא חסון במעלתו, בשאיפה של הרחבה, של הרחבה מצד הקודש, שכבר עלה אליה גם כן בתארת החולין שלו. כלומר שגם את, את דברי הרשות הוא עושה לשם שמיים. הוא, הכל הוא מקדש. הרב מציין את הביטוי בתארת חולין, זה היו נוהגים לאכול. ישראל, גם את החולין, בתארה, בתארה, כאילו, מוכנים לאכול תרומה, כהנים באופן מיוחד, אבל היו גם ישראל, שאכלו חולין בתארה. רוממו את החולין. מכל מקום, אל ישכח, כי יש אכילה של חול בעולם הבא מצד הכרח. הוא בעצמו בסדר, הוא בעצמו מעולה, הוא בעצמו הכל מכוון לשם שמיים, אבל יש אחרים. ויש לשים מליבו הצרכים החומרים והרוחנים של רוב ההמון, שהוא עומד עדנה באמצע דרכו, ועוד לא בא למידה זו של אכילת הסובע. שכל ההכשרים של אכילת ההכרח צריכים לתפוס מקום אצל איש המעלה הקדוש, אשר בו יבחר השם לעולם. ולא תטשטש אכילת הסובע, לא תטשטש אכילת הסובע את אכילת ההכרח, בין בגשמיותה, בין ברוחניותה. צריך תמיד לזכור. שיש אחרים שלא, ולא לכוון את כל העולם לאכול כאילו בהרחבה, כשהוא לא מוכן לזה. זאת אומרת, גם מי שהתעלה למדרגה עליונה, צריך לזכור שלא כולם במדרגה שלו. וביותר, ממשיך הרב, תשלים ההסתכלות בהחצות המצה לשתי אכילותיה. זה כאילו המכוון, אפשר ללמוד, מהמצה הזאת שחוצים אותה, לשתי אכילות, שגם אכילת החול ההכרחית איננה מופרדת ועומדת לעצמה מבלעדי אכילת הקודש, שהיא תעודתה שאליה תבוא. וכמו כן, שאי אפשר כלל שתבוא אכילת הקודש בכל רוממות ערכה בחיי הפרט וכן בחיי הכלל, בכלל האומה ובכלל האנושיות לקץ הימין, אם לא בהקדמת כל הסדר הטוב והנאה להכשרת אכילה ההכרחית. לא יכול אדם, לא יעלה על דעתו של אדם שיכול לקפוץ על המדרגות. ושהוא יתחיל במדרגה העליונה, זה באמת הכי מושך, שהכל יעשה לשם שמיים, הכל יעשה לשם טהרה, ויתחיל ליהנות מהחיים ולבלות מאוד מאוד, כי כולו שואף לכוון את כל המהלכים שלו לעבודת השם. הכרח מקודם לעבור את השלב הראשון. קודם אדם צריך להתקדש, להיות בטוח שגוש, להתרחק, זאת אומרת, מההנאות הגשמיות, מהנטיות הנמוכות, ולאט לאט בהתחלה לפרוש, ואחר כך לעלות למדרגת הקדושה. קודם מדרגת הפרישות, ומתוך כך אחר כך אפשר להגיע למדרגת הקדושה. אי אפשר לקפוץ על המדרגות ולהגיע למדרגת הקדושה בלי קודם הדרך של ההכרחית. על כן, זה מה שאומר הרב, על כן העיון בה הוא הדרך המשלמת את הדרת הקדושה, ומראש צורים נחזי אבינו הראשון שבקרוב בשם השם, ובעלייתו הדרום ערך אהבה והקדושה העליונה. כלומר אברהם אבינו הוא בעצם עולה מעלה 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 מעלה, נטע אשל להכיל ולהשקות כל נקשה ורעב. כאילו הרב אומר, הוא עוסק באכילת ההכרח של אחרים. אנשים רעבים, צריך לתת להם מזון. וכאילו, יש כאן איזה לימוד, גם באופן רוחני, שאנשים שבמדרגה הנמוכה, שעדיין מדרגת ההכרח, צריך לתת להם את המזון המתאים הרוחני למדרגה שלהם. ולא לתת להם את המזון שלא מתאים למדרגה שלהם. כללו של דבר, משני מיני אכילות בהתאמתם תצא ההשלמה הבא מההערה של שתי המחציות, הערת היחץ. זאת אומרת, כאן איזו התבוננות מאוד יפה של הרב, שהחציית המצה יש בה מסר, יש בה לימוד. יש בה אכילה ההכרחית ואכילת הסובע, אכילה של התענוג, ושתי האכילות הללו הן דרושות, אי אפשר לוותר על אף אחת מהן. המטרה להגיע למדרגה העליונה, אבל אי אפשר לקפץ על המדרגה ולוותר על המדרגה התחתונה וישלף. והיא גם נמצאת תמיד, כי לא כולם במדרגת השלמות. אנחנו מגיעים עכשיו אל מגיד. הרב ממשיך באותו הכיוון. מגיד, זאת אומרת, זה אגדה. אנחנו עכשיו אחרי היחס שאנחנו חוצים את המצה, אומרים את האגדה של פסח. אומר הרב, אני אולי אגיד את התוכן של הדברים. האגדה של פסח היא בנייה, מתחיל בגנות ומסיים במשבח. זאת אומרת, אנחנו מספרים גם את הצרות שהיו לנו, וגם אחר כך את שזכינו ויצינו, ויצאנו מהצרות לחירות עולם. והמתחיל בגנות ומסיים משבח, זה כפול. יש גנות רוחנית ויש גנות גשמית. יש מתחילה, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוצאינו השם משם יד חזקה וזרוע נטויה. זה השעבוד הגשמי שהיה לנו. וגם מתחיל בגנות, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ועכשיו שקרבנו המקום לעבודתו. אומר הרב, שגם הגנות שאנחנו מזכירים, יש בה לימוד גדול מאוד. זאת אומרת, אנחנו לא רק מזכירים את הזכות הזאת שיצאנו מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, ממצב של מורד רוחני גדול, מתחילה עבודי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו ברוך השם שקרבנו המקום לעבודתו, שבאמת אנחנו מאוד מאוד מודים לקדוש ברוך הוא על כל זה. אבל אולי בלב יכולה להישאל השאלה, למה היה צריך להיות מתחילה עבודי עבודה זרה היו אבותינו? למה היה צריך להיות שעבוד מצרים? בסדר, יצאנו לחירות עולם, לא מדושך ולא מיוקצך. לא היינו יוצאים, לא היינו משועבדים למצרים, לא צריכים לצאת לחירות. למה הקושי הזה? הרב לא מנסח ככה שכאילו מזכיר, הרב כבר עונה את התשובה ישר. היה תפקיד לשעבוד מצרים. גם היה תפקיד למתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. זה צריך כאילו, הדרך הזאת יש בה גם כן איזה תפקיד שאפשר ממנו למצות איזה מדרגה. עבדים היינו לפרעה במצרים. עבדות זה דבר מאוד, מאוד גרוע, מאוד רע. להיות עבדים, להיות משובדים, לא להיות בני חורים, לא לפתח את הכוחות העצמיים, להיות כוחות מצומצמים, נשלטים על ידי אחרים, וזה כמובן צורה איומה ונוראה. אבל זה כשעבדים למי? כשעבדים למצרים. אבל עבדות השם היא מעלה גדולה, היא מעלה עצומה. אולי נאמר שעבדות השם היא גם כן חוסר חירות. חייבים לעבוד את ריבונו של עולם. ואדם הוא לא חופשי לעשות מה שהוא רוצה. האם זה גם בחירות? אומר הרב, אדרבה, חירות מוחלטת זה שאדם גם יכול לקבל לעצמו שיעבודים נכונים. כי אם הוא לא יכול לקבל עצמו שיעבודים, הוא לא בן חורין גמור. כי הוא מוגבל. הוא מוגבל שהוא לא גם מוכן לקבל עצמו עול. זאת הגבלה. ובני חורין אמיתיים זה בני חורין שיודעים גם לקבל עצמם עול במקום הנכון. עבדות מצרים היא לימדה אותנו לשעבד כוחות. המציאות הייתה של שיעבוד כוחות לדבר שלילי מאוד, לדבר מיותר. אבל הלימוד הזה הוא עוזר לנו אחר כך, כשאנחנו באים לעבוד את השם, התרגלנו לכפוף את קומתנו, התרגלנו לקבל עול. ועכשיו אנחנו יותר יודעים איך לקבל באופן יותר עמוק, יותר מוחלט, עול מלכות שמיים. זאת אומרת שמעבדות הזאת משהו הרווחנו, משהו קיבלנו גם כן. עבדים היינו לפרעה במצרים, קיבלנו את הכישרון להיות עבדים. זה כשהוא עטוף בכל מיני קלקולים, אז זה פוגע ומזיק והורס. אבל כשמנקים אותו מכל הצדדים השליליים, אז אפשר לרומם את העבדות למדרגה העליונה. מה המעלה שיכולה להיות מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו? גם כאן יש מעלה. איזה מעלה? העבודה זרה זה כוח הדמיון. כוח הדמיון המגושם. וכשמתארים אותו ומזקקים אותו, אז הוא יכול להיות לבוש נפלא לחוכמה, לחוכמה התאורה, לחוכמה העליונה. כשהוא מעובה ומגושם, אז כוח הדמיון זה כל הנטיות המגושמות, החומריות, ויכול לרדת מטה, 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 ושיא המטה, מטה, זה הדמיון של עבודה זרה. שחיים בדמיון כזה וברגשות כאלה, חזקים כאלה של, של השתייכות, של השתעבדות לכל מיני עצמים מגושמים שמקשימים את, את האמונה, את, 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 את תפיסת ריבונו של עולם, מטה, 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 מנמיכים את זה בצורה מגושמת. וזה בעצם מתפשט על כל ענייני החיים. כל כוח הדמיון זה כוח היותר מגושם, היותר מעשי, ההשתמשות בכלים, הרחבת הכלים, זה בעצם הדרך של יוון, של פיתוח היופי, פיתוח הגוף, פיתוח כל האמצעים הגשמיים שיש בעולם. כשהם מהווים מטרה, כל כוחות הגשם, היופי, החיצוניות, הכוח הפיזי, הספורט והבילויים וכדומה, שזה כוח הדמיון, כשהוא מטרה לעצמו, זה מנמיך את האדם מטה, 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 כמובן. אבל כשאדם מתרומם למדרגות העליונות ביותר, והוא דבוק בריבונו של עולם, והכרות שכליות עליונות מופשטות, ההכרות האלה יכולות להתרחב ולהתפשט ולהתלבש גם בכוח הדמיון, ולהשתמש בכל כוחות החיים, כמו שאמרנו כבר מקודם, כל כוחות החיים, כל כוחות המעשה, כל כוחות היצירה, לעבודת השם, להרחבת גדולה, האמונה, להארת האמונה בכל הופעותיה, בכל המדרגות. אז אם כן, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, זאת אומרת, פותח בהם הדמיון המגושם, הממשי הזה, שהוא היה הופיע עם המון המון קליפות שליליות מאוד מאוד. אבל הנקודה הזאת של כוח הדמיון קיבלנו. ועכשיו אנחנו יכולים להשתמש עם זה לכוחות, לחיוב, למעלות גדולות מאוד. זאת אומרת, ההזכרה הזאת היא גם כן התבוננות של כל מצב עושה. יש לו איזה תפקיד. לא שנעשה אידיאולוגיה מהמצב הזה, ונגיד, כיוון שלכל דבר יש תפקיד, אז הוא חיובי. לא, הוא קשה מאוד. העבדות במצרים הייתה שלילית מאוד, כי הייתה מעובה בקליפות, על גבי קליפות עצומות, עצומות וגדולות. והקליפות הן מכבידו מאוד מאוד. וכלפיהם אנחנו מתייחסים בצער ובשלילה גדולה מאוד, שזה לא מצב, המצב הכי גרוע שיכול להיות. אבל יש נקודה פנימית שצריך גם כן להתבונן בה, שיש בה איזה נקודת אור שאפשר להשתמש בה. לא לטשטש ולחשוב שבגלל נקודת האור אז הכל לא. אבל ההתבוננות הזאת. זה הולך באופן שיטתי, זאת אומרת שהיה כאן איזה שלב הכנה לעוד איזה מדרגה. יש, כמו שאמר לנו הרב באכילות, שיש אכילה הכרחית ואחר כך אכילה על הסובה. עולים במדרגות. אז גם במציאות הזאת שעברנו אותם בעבדות מצרים ומה שעבר עלינו, גם כן איזה שני שלבים של התפתחות. אומר הרב, אחר הפעולה המרשמת את תוכן ההתחלקות של שני ערכי האכילות, שהם באמת מכוונים לעומת שני ערכי החיים, חיי הכנה, שבהם האכילה היא הכרחית מצד התכונה של הצדק והטוב, אבל לא תבוא אל ערך צורך העונג וההכרחי בתורת מצוי הגון ומתאים למוסר הטוב דרך השם בחיים התכליתיים, שהם עולים במעלת הקדושה של החיים וכל ההרחבה שיש בהם ושאפשר להיות בהם כולו קודש קודשים, אחרי ההתבוננות בשני ערכי החיים, כלומר הכרח והעונג, צריך להכיר איך שיעבוד מצרים ויציאת מצרים הם הנושאים של שני מיני חיים. השיעבוד והיציאה זה שני, חיי הכנה וחיי התכלית. אומנם צריך להכיר כי כל המגרעות הנמצאים בחיי הכנה הם הבאים כדי להקנות אותנו קניינים כאלה שישלימו אותנו בהגיע זמן חיי התכלית. כלומר, קניינים שאנחנו קונים בחיי הכנה, הם מכינים אותנו לאחר כך. ועם מלא הכוחות שהם נראים לנו שפלים ויוצאים מתודעת הטוב והאושר, שקנינו אותם לנו בזמן ההכנה, שקנינו, כלומר, עשינו, לא בהכרח זה יצא, אלא כאילו אנחנו הקנינו אותם לנו, איזה נוסח של הרב, אדם מקנה לעצמו תכונות, דווקא בזמן ההכנה, דווקא על ידי מה שאז היינו רואים לדברים קטנים, לא היה אפשר שנבוא למעלה רוממה באמת בהגיע זמן התכלית, שצריך שיהיו אז החיים מלאים מכל טוב, מכל ידיעה, וכל רשימה ראויה למלא את החיים מורה, בהצטרפותה אל הכלל הגדול ההולך ואור, ומכניס את הכל לתכליתו הרם וניסה. כלומר, גם שיעבוד מצרים הוא הכנה ליציאת מצרים. על כן, פה הוא מגיד, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. להורות שהגנות היא צורך השבח. מתחיל בגנות של עבדים היינו, אמנם העבדות ודאי גרמה כמה דברים רעים, כמה תכונות נשחטות, ואין צריך לומר רעות וצרות בהווה שלה, לאותם הסובלים אותה אז, אבל גם תכונת ההכנעה וההשתבדות למי שראו להשתבד, להיות עבד השם באמת, להיות יכולים לבטל הרצון העצמי והנטייה העצמי, בשביל קבלת עול מלכות שמיים, שישראל מציינים בה, ושהביאו בזה ועתידים להביא טובה רבה להם ולעולם, גם זה אשר נקנה על ידי קניין העבדות והרגל והשיעבוד. כלומר, התרגלנו להיות משובדים, שאחרי שסיגיו יצורפו, וכוח השפלות המוריד את ערך החיים יוסר, על ידי התרוממות הנפש של גאון השם השם, ותפארת עוד החיים המלאים כל טוב, שיברך השם בהם את עמו באחרית הימים, כמה מאתר ומשלים את כלל התכונה הכללית שבאומה, יהיה אז אותו רושם העבדות, אותו התמצית המצטרף לטובה, שישאר אחר הזיקוק. ורק הוא ישלים את החירות הגמורה, בהיות אדם כל כך בן חורין, עד שיוכל בבחירתו המוחלטת גם כן לשעבד עצמו במקום הראוי. ככה דימות גדול, אדם בן חורין כל כך שיכול גם לשעבד את עצמו. ולהיות עבד במקום שעבדות היא החירות האמיתית. אל תירא עבדי יעקב, זה השם של יעקב, עבדי. כי תכונת העבדות המגיעה להשלמת החירות, כך תכונת האכילה ההכרחית הבאה מהכרח החיים, המשלמת אחר כך בחוזק כישורה הטבעי את עוד החיים העדינים, שבהם החיים כבר תכליתיים. שבכוח החוזק ועומק הרגשה, ההכרח הוא יותר מצוין מהחפץ. והחפץ שהוא רם ונאצל שיש בו אותם המעלות של ההכרח, רק הוא חפץ שלם ונשגב. ושעל כן צריך הוא להיות עובר מעבר ההכרח. כלומר, החפץ, זאת אומרת, מעל ההכרח, הוא יכול להיות מושלם רק כשהוא בנוי על המדרגה של ההכרח. כשם שהגנות של העבדות גרמה לשבח מצידה, כן הגנות שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, הוא גם כן גורם לשבח. אני רוצה פה רגע לעצור, הרב כאן אומר את הרעיון מה אפשר ללמוד מיותנו עבדים. אבל כמובן זה לא בא במקום ההכרה הפשוטה שהעבדות מצרים היה לה תפקיד של מירוק. לא רק תפקיד של לימוד איך להיות עבדים. גם מה שהרב הוסיף, הוא עוד הוסיף איזה תוספת של רעיון, אבל זה לא בא במקום הפשט היסודי שברור, שהרב לא צריך להדגיש אותו, שכל עניינה של עבדות מצרים היא הייתה, היה לה תפקיד למרק את עם ישראל, לזכך אותו, להכשיר אותו, להעלות אותו למדרגה חדשה. אם זה כמו שפרשו חכמינו זיכרונם לברכה, שבגלל שהרי נגזרה עבדות מצרים כבר מזמן, בזמן אברהם אבינו, לא תדע כי גר יהיה זרחה בארץ עולהם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, משואלת הגמרא במסכת נדרים, למה? הגמרא אומרת שבגלל שבאברהם היה איזה נקודה שהיה צריך לזכך אותה, אז כל עבדות מצרים עניינה להגדיל את האמונה, שהיא תגיע לאיזה שיא, שיא עליון מיוחד. וזה היה חייב לבוא את המירוקים האלה. חכמי הפנימיות הוסיפו עוד איזה נדבך על מה שאמרו חז"ל במסכת נדרים. והם אמרו שזה בעצם תיקון של חטא האדם הראשון. וזאת אומרת שעבדות מצרים היא עניינה זיקוק, כמו שכתוב בתורה, שזה כמו קור, שמזכך את הזהב, אז, או כמו עובר במימו, חזר, דימו את הדבר הזה, שהוא גדל וגדל וגדל, עד שהוא נהיה מושלם ויכול כבר לצאת להיוולד. אז ככה אומה ישראלית הייתה צריכה לעבור את השלב העיבור הזה בתוך מצרים, וזה שלב מתקן, שלב מזכך. ולכן באמת חכמי הפנימיות אומרים שכשישראל הגיעו לזיכוך המלא, הם יכלו לצאת. בניגוד, או לא בניגוד, בהשלמה, למה שאמרו החז"ל במקום אחר, שכשישראל היו בדרך לצאת ממצרים, אז בעצם הם היו עבדי עבדה זרה, והם היו במתת שערי תומה. זה לכאורה תרתי דסתרי. חכמי הפנימיות אומרים שהם נזדקחו במצרים, שהתפקיד של שיעבוד מצרים היה זיכוך, ומצד שני הם תת שריתו, מה שניהם היו, נכון. תלוי מאיזה צד מסתכלים. מצד ההתנהגות החיצונית, הם ירדו מטה מטה מטה, המלאכים רואים רק את החיצוניות. אז הם ראו, אומרים, הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה. אבל מצד הפנים פנימי שלהם, הם היו, הגיעו למדרגה של שלימות, שהם יכולים עכשיו תקנו, כי יכול להיות תוקן החטאים שבעבר, תוקן הקלקולים, והזדקחו, והיו רואים כבר לבחירה האלוקית שהקדוש ברוך הוא מוציא את ישראל ממצרים ולקבל את התורה. הרב כאן, כמו שאמרתי, הרב מוסיף עוד התבוננות, מה אנחנו צריכים להזכיר את הגנות, ומתחיל בגנות ומשיים, זה לא כל כך נחמד להגיד שאדם יגיד שאביו היה עובד עבודה זרה, זה מתבייש, לא נעים. לא, מה זה הדבר הזה להזכיר את זה? אבל הרב אומר, יש זה נקודה. יש מצד התודה על זה שאנחנו זכינו שהקדוש ברוך הוא קרבנו לעבודתו, אבל היה כאן לימוד. עבדים היינו פרעות במצרים, בואו נראה מה אפשר ללמוד מעבדות. זה בעצם לקח גדול מאוד שאדם צריך ללמוד מכל מצב, מה התפקיד של המצב הזה, מה הוא יכול ללמוד, מה הוא יכול לקבל מכל דבר, ולהפוך כל בעיה למנוף להתעלות. אז אנחנו רק נסיים את הדברים כאן, וכמו שאמרנו על עבדים היינו, אז גם אותו דבר מתחילה עובדי עבדה זרה. כשם שהגנות של העבדות גרמה לשבח מצידה, כן הגנות שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, גם כן גורם לשבח, שמפני יתרונם הגדול של ישראל, ונטייתם לרוחניות ושכליות, מפני תעודת קדושתם בתור עם קדוש, העומדים להודיע שם השם האל הקדוש בעולמו, הלא יכול היה להיות משתמט מידם לגמרי כוח הדמיון. אנחנו יודעים שיש אנשים כאלה שהם סחלטנים כל כך, שאין להם מדקים כאילו דוקה כל הרגש, וכל החיוניות הזאת של הכוח הדמיון הציורי, והם הכל שכל מופשט, הכל חוכמה כזאת רוחנית מופשטת, וזה חיסרון. וטוב שאדם יש לו כישרונות מאוד גבוהים ושכליים, אבל צריך גם לעטוף אותם בכוחות הרגש, בכוחות הדמיון. אדם לא רואה מספיק שהוא יהיה למדן וחד בהסברה ובהבנה, וגם בהבנת האמונה, והוא מאוד מאוד יודע להגדיר את הדברים ולהתנסח, והשכל שלו הוא שכל זך ונקי, אבל צריך להיות גם כישרון של רגש ושל שמחה לעבודת השם. זה כוח הדמיון. אבל כיוון שישראל הם יש להם עוצמות רוחניות מופשטות מאוד מאוד גדולות, יש חשש כאילו יובד להם או יחסר להם כוח הדמיון, אז באותו הצד שהוא צריך לשכלולו של עולם ותיקונו, שיש גם בכוח הדמיון, להכשרת ההנאות והעידונים היפים שהם באים מיסוד ההכשר הדמיוני והנטייה בכלל לחוזק גופי. כך התורה אומרת לנו לעשות בית מקדש יפה, אפשר להגיד מה צריך יפה, מה צריך לעשות קישוטים, חבל לזמן, שישבו וילמדו מה צריכים לעשות, את כל העבודת ההכנות לבית המקדש והכל ציורים מטולטר. צריך ללמוד. לא, צריך, עבודת השם צריכה להיות מושלמת. כן? וזאת אומרת, האדם גם מתפעל מזה. יש אנשים לא מתפעלים, מה חבל? ללכת לראות דברים יפים. אז, מה יש להתפעל? כל בזבוז זמן, חבל. צריך ללמוד. לא, צריך כל הכוחות, שכוח השכל וההתגברות הרוחנית, כן, והנטייה בכלל לחוזק גופי, שכוח השכל והתגברות הרוחנית מכניעתו, כלומר אדם מדכה את כל הכוחות בגלל כוח השכל שלו. על כן, כדי ליתן שורש בגזע לבל יבולה לצד הדמיוני והחומרי לגמרי, הכין אדון כל המעשים ברוך הוא נטייה קודם, שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, והתגברה מהם למדי התכונה החומרית והכישרון הדמיוני במידה נפרזה, מאחר שלא היה שכל טהור, הטהור שיסודו הוא דת אלוקים מהכפתו, זה מה שהיה בהתחלה. ומזה יצא שבח, שעכשיו קרבנו המקום לעבודתו, ויכולים אנחנו להשאיר את תכונתה של עבודת העבודה האלוקית, את עוד החסד והצדק האלוקי הטהור, מכל אותם הכישרונות שנמצאים בנו מיסוד הגזע המקורי, שעובדי העבודה זרה היו אבותינו, שנותן אימוץ לכוח הגופי וכישרון הדמיון, שימצא אחרי זיקוקו את מקומו המוגבל, המוגבל לו. מקומו המוגבל, לא להפריז. הדמיון צריך להיות במקום שלו, לא להשתלט. השכל צריך להיות המנהיג, אבל צריך גם את הכוח הזה, זה כלי משני. זהו התכלית של הסברת המגיד, לסמן הייחוד של שני מיני החילות שמכוונים לעומת שני מיני החיים לכל זדה. טוב.